פורים, כפי מה שמוזכר בגמרא, חייב איניש לבסומי ופוריה עד דלא ידע בית ארור המן לברוך מרדכי. הדבר מיוחד בהלכה הזאת שנשנתה בלשון תרגום, בלשון ארמי. היה יכול מרן, כמו הלכות אחרות, לכתוב את ההוראה ההלכתית, חיוב לשתות יין, או חיוב להשתכר, עד רמה כזו שלא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. אבל מרן העתיק את לשון הגמרא, והיא אחזה בהלכה הזו, שלא כבשאר הלכות פורים, דווקא לשון תרגום, לשון ארמי. זו הלכה מיוחדת. היא מיוחדת גם בתוכנה, כפי שמאירים כבר נושאי הכלים, איך להבין את החיוב הזה להתבשם, להשתכר, לשתות יין. ואני מעיר גם על סגנונה ולשונה של ההלכה המיוחדת הזו בהלכות פורים, שבשונה מהלכות אחרות היא נאמרת בלשון ארמית ולא בלשון עברית. אפשר לבאר זאת בכמה כיוונים. כיוון אחד הוא על פי מה שמסביר המהר"ל בכמה מקומות, גם בספר תפארת ישראל וגם באור חדש, שהשפה הארמית היא לא לשון. כלומר, כל לשון יש בה לא רק את התרגום המילולי של המילה, אלא גם צורת הסתכלות, את הפרספקטיבה, את התודעה, את התודעה שנותנת לכל מילה את הפרשנות המתאימה, את המקום המתאים ביחס למילים ומושגים אחרים. ככה זה בכל לשון. אבל ארמית, כתוב בראשונים, לשון שאין מלאכי השרת מכירים בו. מסביר המהר"ל, מלאכי השרת כוחות פרטיים. כל כוח שייך לתנועה תרבותית מיוחדת, לתובנה מיוחדת. אבל יש לשון שהיא לא שייכת לשום פרשנות. היא לא שייכת לשום הסברה. היא לא מציינת שום נקודת מבט מיוחדת. זה חסרונה, אבל זה גם יתרונה הגדול. כי הלשון הזאת היא מעל לכל לשון. הלשון הזאת מסוגלת לספוג את מה שמונח בכל הדעות יחדיו. כלומר, זו התודעה שהיא שורש כל הדעות כולה. באמת, איך אפשר שלא להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי? הרי המן זה שורש המלך. ואם יש ניצוץ טוב בדבר, שעוד אפשר להתחיל לחקור ולהתבלבל מה טוב ומה רע, הרי המן הוא ארור בן ארור, בזוי בן בזוי. ומרדכי ודאי שברוך. מבאר הרב שעד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, זה לא חסרון תודעה, אלא זה שורש הדעה. כל הדעות כולם, כל הידיעות כולם מתחלקות בין ימין לשמאל, בין טוב לרע, בין חיובי לשלילי. מה חיובי ומה שלילי? זה תלוי. זה תלוי בתודעה, זה תלוי בפרספקטיבה, יש בראייה שטחית דבר אחד נראה רע, ובסופו של דבר מתברר איך הוא תורם לטוב, אבל יש חלוקה כזו בין טוב לרע. אבל בשורש הדעה, שורש הדעות כולן, שם רואים איך כילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מן הרשעים בגיהנום, כשם שעולה מן הצדיקים בגן עדן. הדעה הזו שהיא שורש כל הדעה, היא לא דעה פרטית, היא לא שייכת למלאך פרטי, אלא היא שורש כל הדעות כולן. נכון שהיא מופיעה בלשון הקודש, אבל סוף סוף לשון הקודש זה לשון שמצליחה להביע את מה שאפשר להביע. מצליחה לתת לדעה המיוחדת של ישראל מילים, תבניות, צורות מבט, סגנונות של מעשים, וגם בזה יש כבר טוב ורע, יש ימין ושמאל, יש ארור המן ויש ברוך מרדכי. יום אחד בשנה שבו אנחנו מתעלים לשורש הדעה, למה שלמעלה מכל דעה, עד דלא ידע בין ארור המן לברור מרדכי, זה לא הנומך הכי גדול של קו הידיעה, אלא זה השורש הכי גדול של הידיעה. שם צריכים לרוממנו מכל לשון, להשתמש דווקא בלשון ארמי, שזה לא הלשון הרגילה, לשון הקודש, שהיא גם מרוממת מכל לשון. כי היא לוקחת את מה שכל אומות העולם מביאים בתבניות, בסמלים, במילים, בפרשנויות של חול, ואנחנו מביאים את זה בפרשנות של קודש. אבל סוף סוף כשדבר שהוא למעלה מן הדעה, הולך ומשתפל לעולמי הדעה, הרי הוא מתחלק לימין ושמאל. חדרים מכאן וחדרים מכאן, הבנות כאלה והבנות שכנגדן. נכון, שמה חיובי ומה שלילי זה הקודש נותן, זה הרבה יותר אמיתי. אבל כל מה שבא לידי ביטוי בלשון, זה כבר דבר ששאר לתודעה הרגילה, שמלווה אותנו בחיי היום יום. אוי ואבוי, אם אנחנו נתחיל לבנות בניין מוסרי מפורים. מה פתאום? פורים זה נגד ההלכה. ודאי, זה נגד המוסר. איפה זה בא לידי ביטוי? בהלכה הפשוטה, שמי שהזיק את חברו בפורים לא חייב שלם. זה לא רק עניין של קודש. פורים זה לא שייך לעמות המוסר, לעמות המידה של המוסר הרגיל. ולכן המוסר, בניין המוסרי הרגיל נבנה מחלוקה של טוב ורע. מה טוב ומה רע זה מבט של קודש נותן, ולא מבט של חול. משפטים על ידו, לא משפטי הגויים, לא משפטים על פי הגויים, אלא משפטי ישראל. אבל סוף סוף זה שייך לחלוקה של טוב ורע. אבל ההלכה של חיים ואיני שלי בסום ובפורי הנאמרה בלשון ארמי, כי פה אנחנו באים להיפגש עם מה שלמעלה מכל לשון, והלכה היא הלכה מיוחדת. זה לא הלכה כמו הלכות הרגילות, שמה שנאמר בש"ס תורגם ללשון עברי, אלא זה שייך לרוממנו מכל לשון. שורש הדעה המיוחדה לישראל ומערב נטוע בדעה העיונה שהיא שורש כל הדעות כולה. מה מצליח מזה להישאר או להשתפל ללשון המדוברת, למה שאנחנו מסוגלים להביע? זה מה שמתורגם בלשון הקודש. אבל ההלכה המיוחדת של חיים איני שלי בסומי, ההלכה המיוחדת של חיים איני שלי בסומי נאמרת דווקא בלשון הרמי, כי היא מביאה לידי ביטוי את ההתרוממות שלנו למה שנמצא בשורש כל הדעות כולה. וככה יש לזה רמז בדברי הרב בישראל ותחייתו, ולא נעסוק בזה עכשיו. אבל מאחר שההלכה הזו נאמרה בלשון הרמי, ולמדנו שחיוב השכרות בלשון ההלכה נאמר בלשון ביסום, חייב איני שלי בסומי, אם כן מצינו מזה ממילא רמז לדבר נוסף, כי סוגיית ההתבשמות הביסום היא סוגיה מאוד ארוכה ברב ונשנית בכמה מקומות, ומיוחדת ללימוד בתקופה זו של תקופת התחייה. הרב מסביר שהביסום הוא מכוון להתעלות פנימית, שכלול פנימי. העולם הולך ומשתכלל. קודם כל, במה שנראה ממבט ראשון, בחיצוניותו. לא רק לפעמים הוא משתכלל, אלא למי שרואה נכוחה, רואה שכל הזמן העולם משתכלל. כל הזמן העולם מתקדם. בחיצוניותו וגם בפנימיותו, אבל קודם כל בחיצוניותו. תוחלת החיים נעשית ארוכה יותר, התובנה האנושית מסוגלת לתת הסבר ולנצל משאבים יותר גדולים מעולם הטבע ולרתום אותם, לגייס אותם כדי להוציא על הפועל את הרעיונות האנושיים. יש הנדסה גנטית, יש חשמל, יש אמצעים כדי לשפר את איכות החיים. הגשם יורד גם במגומות מדברים יותר ממה שירד פעם, וכו' וכו'. כל זה שהיה לשכלול החיצוני של החיים. יש יותר צמיחה, יותר תוחלת חיים, יש יכולת להתגבר על מחלות, כל זה שייך לשכלול החיצוני. אבל יחד עם זה, העולם גם הולך ומשתחרר בפנימיותו. מה הכוונה פנימיותו? בשלב הראשון, במוסריותו. העולם נעשה יותר מוסרי. מה הכוונה? הכוונה היא שהאדם נעשה יותר מוסרי. כי האדם הוא נותן את הערך המוסרי לכל המציאות כולה. בידו לרתום את כל המציאות כדי להוציא לפועל את הרעיון הטוב. בידו להחריב את העולם כשהוא רותם את כל הכוחות ומגייס אותם כדי להוציא לפועל את יצר החיה הרעה שבקרבו. אז האדם הוא הערך, הוא הצבע המוסרי של המציאות כולה. והאדם במוסריותו הולך ומשתכלל כל הזמן. זו המדרגה הראשונה. פעם בעולם היו כולם פיראיים, ברברים, מוכנים להרוג את כולם רק כדי שהם יישארו חיים, מוכנים להשמיד את כולם רק כדי לתפוס מעמד. כולם היו נאצים. בדור שלנו מעט היו נאצים. זה שכלול. פעם האדם היה צריך להיכנע בפני ערכים שניתנים לו מבחוץ. היום הרבה ערכים מוטמעים בו בפנים. סוציאליות, הומניזם, כל אלה הולכים ונבנים כקומות מוטבעות בנפש. אבל הביסום הזה, שהוא ההתעלות הפנימית, הוא משקף ביסום יותר עליון. הביסום היותר עליון מלמד אותנו הרב בכמה מקומות. הוא ההתקדמות ביחס לאלוהים. כלומר, אם בראשית ימי עולם האדם מצא את עצמו חלק מן העולם, ואת אלוהים הוא מצא מחוץ לו, בשמיים, למעלה. ומזה נגזרו כל עולם האמונות, הדעות והמצוות. כולם בתור כניעה אל צו אלוקי שמחייב את אדם מבחוץ. הוא תובעני, הוא מכריח, הוא אלים, ואדם מחויב להיכנע. כשאדם נכנע לו, הוא מוותר על עצמו, מוותר על עצמיותו, אבל כדאי לו לוותר על עצמו, כי אם הוא יוותר על עצמו, אז יהיה לו ברכה בשדה, אז יהיה לו ילדים, נצר במלחמות, אבל הוא מוותר על עצמו כדי לעשות את רצון מי שמעליו, מי שמחוץ לו, מי שמעליו. אומר הרב, עיקר הביסום, שהוא בנוי על מה? שהרצון של האדם הולך ומשתכלל. כשאדם משכלל את גופו זה חיצון. כשאדם משכלל את יכולתו, את כישרונותיו זה חיצון. כשאדם משכלל את מדעו זה חיצוני. מתי זה ביסום? כשאדם משכלל את רצונו. כשהרצון קשור לאידאל. כשאדם עושה שרירים, משרה את גופו, זה קל. איך עושים את זה? עושים שרירים. כישרונותיו, גם הוא יכול להתאמן, לעשות תרגילים, קשים במתמטיקה, לא יודע בדיוק, לנגן הרבה בכינור, שכלל את היכולת. מדעו, יכול לקרוא אנציקלופדיה. איך אדם משחרר את רצונו? הרצון, זה כבר, זה לא איזה חומר פלסטי שאפשר עכשיו לעצב אותו, לפי כוח הבחירה. איך הופכים אדם להיות אידיאליסט? לא הכוונה עושה אידיאלים, אלא קשור לאידיאל, חפץ באידיאל. רוצה באידאל. איך הופכים אדם לא להיות עושה טוב, אלא חפץ בטוב? זה עבודה מאוד גדולה. הרב אומר שעיקר העמל המוסרי שלנו מכוון לא לשיפור ההתנהגות מבחוץ, ולא לשיפור יכולת ההבהרה והניסוח, מה טוב, מה לא טוב, מה זה מוות, מה זה חיים, מה זה יופי, אלא עיקר העמל המוסרי מכומן לשכלול הרצון. לא שאדם ירצה בטוב כדי שיוכל לעשות טוב, הפוך, אדם יעשה טוב כדי שיהיה אחד שרוצה בטוב. כי ההבדל בין אדם לאדם, או ההתעלות הפנימית של האדם, אם שהאדם הולך ומתמזג ברצונו, בעצמיותו, עם הערכים שעד עכשיו הוא מצא אותם שהם מחוץ לו. אומר הרב, כל זה משקף את ההתעלות הפנימית היסודית של האדם. מאדם שעומד מול אלוהים, ואדם שמוצא את אלוהים בקרבו. המושג הזה הוא מאוד מסוכן. כשאני אומר שאני מוצא את אלוקים, כשאדם מוצא את אלוקים בקרבו, אפשר לייצר את זה כאילו האדם, זה המסגרת, ואלוהים זה איזה נקודה בתוכו. כמובן שאנחנו לא מדברים על זה, לא מדברים שהאדם נותן לאלוקים מקום, אלא מדברים על זה שכשם שלהבדיל אלף הבדלות, לא יודע אם אלף אלפי, אבל אלף הבדלות, דג, הוא מתנהג כמו דג, הוא פותח את הפה שלו כמו דג, הוא מנפנף בסנפיר כמו דג. למה? מה זה למה? כי הוא דג. זאת אומרת, הצורה הדגית שלו היא מחוללת את כל הפעולות שלו. כל הפעולות שלו מאשרות שהוא דג. אין פעולה אחת שהדג עושה מתוך זה שהוא מסתפק, אולי הוא חרגול. אין דבר כזה. דג הוא דג. בעולם הטבע אי אפשר לפנות לו ימינה ולא שמאלה. אבל גם פיל, כל מה שהוא עושה זה בגלל הצורה הפילית. הוא פיל ולכן הוא מתנהג כמו פיל. גם האדם הוא כזה. גם האדם, עוד בתור ילד, הוא מתנהל בגלל שהוא ילד. שאדם מבוגר כבר, זה סיפור. אבל גם האדם המבוגר, הוא סקרן כי הוא אדם, הוא מתעניין כי הוא אדם, הוא לפעמים שפטן כי הוא אדם, הוא שופט ומבקר את המציאות כי הוא אדם, הוא חברתי כי הוא אדם, לא בגלל שהוא חברתי הוא אדם, לא בגלל שהוא תבוני הוא אדם, לא בגלל שהוא... סליחה, אמביציונר ושאפתן הוא אדם. הפוך, בגלל שהוא אדם, הוא עושה כך. אותו דבר, ישראל הם אלוקיים. כלומר, לא אני אדם ואני עושה את רצון אלוקי, אלא בגלל שאני אלוקי אני עושה את רצון אלוקי. כלומר, שצורת האדם, צורת האדם ישראל, צורת האדם כולו, וממילא אחר כך צורת העולם כולו, היא הצורה האלוקית. לא אלוקים מחוץ לאדם, שאדם נכנע מולו, אלא אלוקים שהופך להיות נקודת מוצא. לא אלוקים שאני עומד מולו, לא הוא המטרה. הוא נהפך להיות נקודת מוצא לחיים. הוא הצורה שממנה אני ניגש. אומר המהר"ל, למה בפורים חייב איניש לבסומי בפוריה, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי? טוב, מה שאני אומר עכשיו זה קשור למהלך יותר כללי, שנשתדל ללמוד אותו ב... שהוא רבה פה אחרי ערבית, אבל רק את הנקודה הזו. למה חייבים יש לי בסומי בפוריה? בגלל שבאדם, ועכשיו אני מתרגם את המערה לדורותינו אל, הפסיכואנליזה גילתה שיש באדם, בנפש של אדם, מדורים מדורים. מדור אחד, מה שנקרא האני היולי, זה המדור ששם מתקבצים היצרים, השאיפות, החייתיות הראשוניות של האדם, ועל גבי זה הולך ונבנה האני המוסרי, כן? הנורמטיבי. יש דברים שאני כאילו בציור שלה אפשר היה לטעות שהציור הוא אני בעצם מאוד מאוד רוצה דברים אסורים, זה לא נורמטיבי, זה לא מוסרי, לכן אני אחנוק את השאיפות הללו. הם ייצאו לי בחלום, ייצאו לי בכל מיני מקומות, בכל מיני הזיות, ואם איזה אדם נברא אותי, אז בכלל השאיפות הכמוסות האלה יתלבשו באיזה הזיה או באיזה דמות שרודף אחר וכו' וכו'. אבל הנורמה, הערך, הוא מה שחונק את העצמיות שלי מלבוא לידי ביטוי. יש כל מיני אמצעים, איך לשחרר את העצמיות הזאת. עם אדם לצייר, או לעלות כל מיני אסוציאציות, וכו' וכו'. ככה זה ציור של האדם הבער, הפרימיטיבי, של פעם. אבל האדם הולך ומתמזג עם המוסריות שלו. לא עוד ערכים מוסריים שלא מאפשרים לי להיות מי שאני, אלא ערכים מוסריים שתופסים את מקומם של הדחפים היצריים, החייתיים. טוב, וזה עוד דבר ארוך. אומר המהר"ל, כל השנה כולה אנחנו צריכים את הדגם הזה, צריכים את השכל, שיהיה לנו מחסום. כאילו אדם אומר, תעצרו אותי שאני לא ארביץ. הוא צריך שמישהו יעצר אותו מבחוץ. ומי זה מישהו מבחוץ? השכל. השכל של האדם. כמו רגש הבושה שיש לו. היכולת שלו לחיות ולהתנהל מתוך שיקול דעת. כל אלה עוזרים לו שלא להתפרץ. שלא להביע את הצורה האנושית כפי שטבועה בו. אלא הוא נכנע. מי שעוזר לו להיכנע זה כמובן לא שוטר מבחוץ, אלא שוטר מבפנים. השכל. רמהר"ל, אבל בפורים לא צריך. הוא שומר הרב את זה בעולת ראייה, בפורים לא צריך. אנחנו מסירים את השוטרים. לא השכל, לא רגש הבושה, לא שיקול הדעת, לא הנורמטיביות. כדי שיתגלה מי אנחנו. ומי אנחנו? מי שאנחנו אבל באמת. זה הביסום. הביסום האמיתי, ההתעלות הפנימית, היא שורש הדעת. היא מה שנמצא למעלה מן הדעת, מן החלוקה הרגילה שבין טוב ובין רע. הרב אומר, שהגמרא אומרת שכל המועדים עתידים להיבטל חוץ מפורים, ויש גם דעה יום הכיפורים, והמציאות כולה הולכת לקראת העתיד לבוא הזה. זאת אומרת, כל המציאות כולה צריכה ללמוד על עצמה מיציאת מצרים. עכשיו, כל המועדים זה זכר ליציאת מצרים. אבל פורים זה לא זכר ליציאת מצרים. פורים זה לא תלמד על עצמך ממה שהיה. זה מי אתה מעבר לכל מה שאתה נוהג. מעבר לכל מה שנכנס בתבניות הרגילות. מעבר להנהגה שאתה מלביש על עצמך. והמציאות הולכת וצועדת לקראת התחייה. בתחייה, הביסום, כלומר העילוי הפנימי, קודם כל האדם במוסריותו. ומתוך כך, זה לא דבר אחר כמובן, כשאדם הולך ומתבשם, הולך ומתעלה בפנימיותו, אבל כל זה נושק, נוגע, להתעלות של האדם במה שהוא מוצא את אלוהים בקרבו. ככה אומר הרב פה בפסקה שלנו, פסקה ח', דבר בריתום הטוב, שאנחנו לומדים דברים שהם נוגעים בדיוק לנקודה הזאת. כל מה שהעולם, פסקה ח', החלק השני, כל מה שהעולם מתבשם יותר, מה הכוונה מתבשם יותר? הולך ומתעלה בפנימיותו. רוח האדם מתפתח בקרבו. זה פסוק. יש לכם פה תנ"ך? יש פה תנ"ך? לא, לא. הנה. בזה, לא, זה מחזור. מחזור יום כיפור. כן. אומר זכריה הנביא, בפסוק י"ב, בפרק י"ב, פסוק א', כן. מסע דבר אדוני על ישראל. נאום אדוני נוטה שמיים ויוסד ארץ ויוצר רוח האדם בקרבו. אפשר להבין את הפסוק הזה בשני אופנים. או הקדוש ברוך הוא יוצר שבקרב האדם יהיה רוח. אבל אפשר לפרש פירוש שני שגם הוא מופיע בראשונים והרב משתמש בו רבות. יוצר בקרבו. הרוח הולך ונוצר, הולך ומתפתח בקרבו של האדם. לא רק שהקדוש הוא יצר בתוך האדם רוח, אלא יש תהליך של יצירה, תהליך של התעלות. כשם שהעולם הולך ומתקדם בחיצוניותו, כך גם העולם הולך ומתקדם בפנימיותו. האדם הולך ומתקדם, הולך ומשתחדל, הולך ומתפתח בקרבו פנימה. אומר הרב, יש לזה נפקא מינה. זה מעורר אצל האנושות כל מיני תביעות. אנחנו בפסקה שלנו קודם עוסקים באדם הכללי, ואחר כך תופיע פסקה קצרה על כנסת ישראל. כל מה שהעולם מתבשם יותר, ברוח האדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו. והיא מתעוררת בכל יותר חזק. כל עוד האדם היה בער, בור, ברברי, כל המילים האלה יש בהם בית וריש, שישר לחוץ. כל עוד האדם היה כזה, שרק היה בו בניין חוץ ולא היה בו בניין פנים, אז הוא לא היה יכול לסמוך על עצמו. לכן גם לא נולדה התביעה הזו לחיות על פי טבעו. כמו שילד, הוא מקבל סמכות באופן טבעי. הוא יודע שהוא לא יכול להתנהל לבד. לכן הוא רוצה להסמך על ההורים. הוא רוצה לחיות בעולם שבו יש קירות יציבים, שבו הוא יכול להישען, שמישהו אחר יוצר לו רשת ביטחון, ואומר לו מה לעשות ומה נכון לעשות ומכוון אותו. או כמובן, כשהוא הולך, הוא מתגדל, הוא גם מורד בזה. אבל, מתי נולדת התביעה לעשות כפי מה שאני? מתי? שיש גם יכולת. מתי שזו תביעה נכונה, תביעה שמשרתת את המהלך. אומר הרב, ודיברנו על זה בפעם האחרונה, שכשעם ישראל חוזר לארצו, וזה נכון גם כשהעולם הולך ומתקדם, אבל בייחוד בעם ישראל, תחיית החול קודמת לתחיית הקודש. למה? כי תחיית החול מלבד מה שהיא בונה את עולם החול, וזה מאוד חשוב, היא גם בונה תביעות. אמנם עולם החול לוקה בזה, שהוא לא רק מעורר את התביעות, אלא גם מחפש את הפתרונות, וזה גרוע מאוד. הוא חושב שלחיות על פי טבעו, פירושו של דבר, חופש, מתירנות, בלבול בין המינים, אבל כל אלה זה כבר מענה, שעולם החול רוצה לתת, מענה לא נכון. תופעות פסולות, מזויפות, ריקובות, ניצק עליהן חמאס. אבל התופעות הללו הן מענה לתביעות נכונות. מה התפקיד שלנו בבית המדרש? ללמוד אורות. מה אנחנו עושים? אנחנו לומדים מהם התביעות, כלומר מקלפים את התופעות, מגלים את השורשים שהם התביעות. לתביעות האלה אנחנו נתחפש מענה בקודש. זה השלב השני. והשלב השלישי, את המענה שלנו שהוא בשפה בית מדרשית, יכול להיות שפה של הרב קוק, יכול להיות שפה של רב צדוק, יכול להיות שפה של רב נחמן מברסלב, של חב"ד. את המעטה הזה עכשיו נצטרך להלביש חזרה בשפה של חול, כדי שהיא תוכל לתת מענה ולחולל תנועה חברתית תרבותית אצל אנשי החול. זה צריך להיות, אם כן, שלושה שלבים. אחד, לגלות, לקלף את התופעה ולגלות את התביעה הנכונה. שתיים, לחפש לה את המענה השיטתי, העמקני, היסודי בעולם הקודש. שלוש, לחזור ולהשתמש באמצעים ספרותיים, הסברתיים, ששייכים גם בעולם החול, והם הולכים ונבנים אולי בצורה אמיצה יותר בעולם החול, כדי לחולל את התנועה התרבותית הזו בעולם החול. כן, זו עבודה מאוד מאוד קשה ומסובכת, אבל היא בעצם מה שהרב עושה ברבה פסקאות דורות, חלק מהם דוגמה טובה לזה זה פה. הרב אומר, התופעות שמתחוללות מזה, זה נטישת המסורת, זה תביעה לעצב את חיי החברה באופן אחר, מתירנות, פלורליזם, כל מיני תופעות שצריך לדון בהם אחת לאחת. אבל התביעה היא תולדה משכלול, היא תולדה מביסום. זה כמו השכרות, שכשאדם שיכור, הוא לא מסוגל שמישהו ייתן עליו. כן? איך כתוב? השתייה קדה, אין אונס. כן? אדם לא רוצה לראות, זה נכון. לעשות כרצון איש ואיש. אדם, כשאדם מתבשל, אז הוא לא רוצה אונס. הוא לא רוצה שיהיה כבלים מבחוץ. וכשהעולם מתבשל, אז גם הוא לא רוצה. נכון שהנקודה הזו שעד דלא ידע, הנקודה הזו של לראות איך הכל חלק מהמהלך, יש בה נקודה מאוד מאוד נמוכה. היא גורמת לבלבול מוסרי, והיא גורמת שהטוב, אוי אומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, אבל יש בה נקודה גם מאוד עליונה. זה תלוי. האם הבניין המוסרי יונק ממנה, אבל יודע לתרגם אותה מארמית ללשון הקודש, כמו שדיברנו בתחילת הלימוד היום, או שהוא כל כך מתפעל ממנה שהוא רוצה לאחוז בה ארומה. רוצה לאחוז בה אוכל ספר תורה ערום, רוצה לאכול בבלי לבוש. אי אפשר בלי לבוש, זה יום אחד בשנה. אומר הרב, סליחה, כל מה שהעולם מתבשם יותם ורוח האדם מתפתח בקרבו, מתעוררת יותר התביעה לחיות על פי הרוח הטבעי שבקרבו בכל יותר חזק. תביעה זו יש בה הרבה מן האמת והצדק, זה גם דבר מאוד אמיתי, זה גם דבר שיש בו צדק, כמובן האופן איך האמת הזו תופיע בעולם, תשים כל דבר במקומו, היא מסוגלת לתת לכל חלק מן הבריאה את ערכו ומקומו האמיתי. שלמי הדעת, אלה שמוכנים לעמול עמל רוחני, צריכים לזכחה ולזכך את התביעה הזו ולהעמידה על מכונה. מהו הביסום הזה? האדם הולך ומוצא את אלוהים בקרבו. מה זה רוח האדם מתפתח בקרבו? שהערכים של הטוב והיושר, האמת, הכלליות, הנצחיות, לא ערכים שייכים לשמיימיות, ואדם צריך לעזוב את העולם כדי להיות שייך למשהו אחר, אלא ערכים שאדם הולך ומוצא את אותם בקרבו. כשהאדם מסוגל להבנה כזאת, אז מקדימה את זה התופעה. התביעה הזו היא גם מתלבשת בתופעה. והמהלך הזה מופיע ברב בכמה מקומות, מקום אחד זה באורות הקודש בית. התעלות הרצון והשכל האנושי. יש בעולם טוב הולך ומתעלה. וזה התוכן מתגלה וברצונו ובטבעו של האדם גם כן. ברוך אתה אדוני אלוהי מלך העולם שהכל יהיה בדברו. בעבר היה הטבע והרצון האנושי יותר פראי ממה שהוא כעת. ולימים הבאים, כלומר לעתיד, יהיה הרצון יותר נוח וטוב מההווה. אז עבר, הווה, עתיד, שלושה מצבים, לא רק בשכלול החיצוני, אלא בטיוב הרצון. מרצון פראי, בלתי מסודר, יצרי, מלא עוצמות וכוחות, אבל בלי סדר, ואת הסדר הוא צריך לקבל מן השכל, מן הנורמה, או מעולם הערכים שמבחוץ, לרצון יותר מעודן, שיותר מזוהה עם הטוב. אומר הרב, יש לזה נפקמינה לתורה, לשיטה המוסרית, להדרכות החינוכיות. בעבר הייתה מהות התורה והמוסר, פונה ביותר לביטול כוח הרצון הטבעי. וחלק מהעמל המוסרי היה מבוסס, להכיר כמה חוסר אמון יכול לתת האדם בעצמו. בכמה נגיעות הוא נגוע, כמה צריך לשבור את המידות, כמו שכתוב באבן שלמה, שם הגאון, שעיקר ביאתו של האדם לעולם הזה, בא כדי לשבור את המידות. כן, אז רק תשמוע את הדבר הזה, זה שובר מאוד. עיקר מה שאדם צריך בעולם הזה, זה כדי לשבור את עצמו. אז אומר הרב, זו שיטה חינוכית, תורתית, שלמה, שאדם צריך לבטל את רצונו מפני רצון השם, לבטל את מידותיו ולקבל עליו בהכנעה עול מלכות שמיים. כל זה היה מפני שהרע היה מרובה בו. לעתיד הולך הדבר, מה זה הדבר? התורה, המוסר, ההדרכות החינוכיות, שבוע הבא נראה גם התפילה. אין תחום, אין שטח שלא הולך ומשתנה בעקבות הביסום הזה. לעתיד הולך הדבר ומקבל צורה חדשה, עד שהדרישה של החופש הרצוני טובה תביעות מוסריות, היא טובה את זה בשביל הטוב, בגלל האמון שהטוב יכול לצמוח עכשיו מתוך הנפש, ולא למרות. הדרישה של החופש הרצוני טובה תביעות מוסריות שיניחו את הרחבתה המבוקשת. למה החופש? למה הרצון דורש חופש? שאז תראה כמה טובה צפונה בה. אמנם, אומר הרב, עוד לא הגענו לסוף הדרך. בתוך הרצון העכשווי, כמה סיגים עדיין יש בו. ואנחנו נמצאים, אומר הרב, בזמן הדמדומים. גם באורות הקודש ג' עמוד עין זין, הרב מדבר על התקופה הזו. תקופה של מעבר. מצד אחד, יש ניצוצות טובים ברצון. כישרונות, שיצאו אל הפועל דווקא בחופש, וצריך אדם לטפח את האמון בצדדים הללו. צד שני, עדיין הרצון לא מעודן מספיק, ויש בו גם צדדים הרסניים וחייתיים. אומר הרב, צריכים לעבודת הבירור. מתוך הזכות של הניצוצות הטובים של הרצון שהתעלה, החפצים גם אלה, גם השיגים, לזכות בחופש. וחופשם יחריב את העולם ויזהם אותו. לזאת המלחמה עצומה היא בין הכוחות שחפצים בחופש ובין האדם שיודע שלאותם נקודות של שיגים צריך עדיין לאלימות המוסרית. כן, זה אלימות. אדם צריך להיות אלים ביחס לעצמו. להתנגד, לשבור, לא להאמין, לא לתת לעצמו את הרחבה שהוא דורש פנימה. וכל מחנה מגינה בצדק ולוחמת בצדק. החופשים לוחמים בעד ניצוצי הטוב של הרצון שלא יסבלו עבדות לאין צורך. כי העבדות לא רק שאין צורך, זה אך למחסור, זה רק יגרום חיסרון. והמשועבדים, מכירי העבר ויודעיו בהדר טובו, מגינים על השיעבוד. להיצמד למסורתיות, לא להאמין למה שהכישרון והתבונה האנושית חפצים ודורשים ומפרשים. על מה הם מגינים? שלא יהרסו חלקי הרצון המזוהמים את הבניין האצילי של העולם. גדולי הנפש צריכים לתווך את השלום בין הלוחמים, והראותם לכל אחד מהם מהו הגבול השייך לו באמת. וצריך אדם לעשות חשבון נפש, וצריך עם חשבון הנפש שלנו היום, לא רק איפה אני ביחס למה שצריך להיות, אלא מה בתוכי שייך אל הנטייה שצריכה הרחבה וכישרון וחופש, כן? ומה בקרבי צריך עדיין לעיבוד ועמל מוסרי כפי מה שהיה בעבר. ההתפתחות של רוח האדם מכשרת את שכלו העצמי ואת חפצו הפנימי להיות שואף אל הטוב הגמור. כלומר, מה זה רוח האדם מתפתח בקרבו? דברים, זה בדיוק הלשון אצלנו, אז הרב מפרש פה. מה הכוונה שרוח האדם הולך ומתפתח? ששכלו וחפצו הולכים ונדבקים בטוב. כשדיברנו כבר כמה פעמים אצל הרב, טוב גמור, הכוונה לא טוב יחסי, לא טוב לי, שהוא לא טוב אל אחר. אלא הטוב המוחלט, האבסולוטי, שהוא טוב לכל. הוא הטוב האלוהי, היסוד של המגמה לכל התגלות אלוקות בהשפעת התורה והנבואה בעולם. כל מה שהקדוש ברוך הוא התגלה עלינו, בהר סיני ועל הים ובהשעת שכינה. כל מה שנתן לנו תורה וכל הנביאים כולם, כולם מטרתם ועניינם ותכליתם מיוסדת להופיע את הטוב הגמור. והטוב הזה שעד עכשיו היינו צריכים לקבל אותו בתורה ולספוג אותו דרך רוחות שבאות אלינו מבחוץ, השכל והחפץ הפנימי הולכים ונדבקים בו. בימים הראשונים היה השכל הכללי של האנושיות פחות מפותח, וחפצו היה גם כן יותר ברברי. אז היה החזון האלוהי כולו נועד לדחות את השכל הסורר המשועבד רק לחפצים הבהמיים בכללות החברה האנושית, ולדחוק תמיד את החפץ הטבעי, כי אז הייתה התעוררותו יותר מכוונת לקראת הכיעור והחטא, השפלות, אז עם המזוהמים והנמוכים. התבשמות העולם, הנה זה הביסום שלנו, התבשמות העולם על ידי כל המשך הדורות ועל ידי ביסום היותר עליון שגילויי השכינה בישראל ועל ידי ניסיונות הזמנים, התגדלות היחס החברותי, כן? כבר לא חיים בכפרים וקהילות קטנות, אלא הרוח האנושי יותר מתפתח, כי אנחנו חיים בצורה אורבנית, בערים, החברה הולכת ומתפתחת, לאומים, זה אנושיות, התרחבות המדעים, כל אלה פעלו ויפעלו לזקק הרבה את רוח אדם, עד שאף על פי שלא נגמרה עדיין טהרתו, מכל מקום. חלק גדול מהגיונותיו ושיפת רצונו הטבעי נע מכוונים מצד עצמם אל הטוב האלוהי. ונגד אותו החלק שכבר נזדקך, מוכרחתי הליברליות להתפשט. ליברל, חופש, מתירנות, בעד המותר, לא בעד האסור, אלא בעד המותר, חופש, לתת לרוח אדם להיפתח כפי משהו, אבל כפי משהו באמת. ואת זה רק התורה יכולה לבנות. וכשבאה המסורת והדת אפילו בצורתה יותר תאורה, אבל היא באה לכבוש תחת הדעת זה החלק המזוקק, לא תצליח. מה היא צריכה התורה? לא שאין מקום לתורה, בטח שיש מקום לתורה. כבר הכוונה ללימוד התורה המסורתי. כי רק על ידי זה נוכל לפלס את דרכנו שלא להיכנע לדמיונות ולכל מיני פתרונות חלקיים. צריכה התורה לסייע רוח אדם מנקודת טהרתו ללכת במסירתו שכבר כבש, לכוון את מטרתה נגד אותם חלקי הרוח של הדעת והרצון האנושי שעדיין לא נתבשמו, אותם חלקים שעומדים עוד במצבם הפירי כי מקדם, לפי התנועה התסיסית של החלקים המבוסמים, כיוון שיש לחלקים שהתבשמו, והחלקים שהתבשמו רוצים חופש וליברליות, אז השרידים הרבים של הברבריות עוד יותר מסוכנים. עוד הסכנה בהם יותר גדולה של חלקים הבלתי מבוסמים, השרידים הרבים של הברבריות הולכים במצבם הטבעי הפרוע, והצד המתוקן שברוח אדם שוחח עליהם עברה דמיונו להתעטב במעטה של ברק נוצץ כל כל תואבה ושקר. יש פה עוד בעמוד תוף פרופן ואב, אבל בגלל כישלוני לא צילמנו את זה, כי לא זכרתי להגיד. כל מקום, במלגה גמרנו את הזמן להיום, רק אני חושב שזה שייך לימים הבאים עלינו לטובה, מתוך ההתבשמות, שהיא כולה נועדה, כמו שאומר המראה, להסיר את המגינים החיצוניים, כדי שנוכל לפגוש את ההתעלות הפנימית שלנו, כפי מה שאנחנו באמת. נכון שכל השנה כולה האמת הזו היא לא אמת, האמת הזו היא שקר. אי אפשר להתנהל בעולם שבו צריך חלוקה ברורה בין ארור המן לברור מרדכי, בין טוב ורע, במצב שבו מסירים את שיקול הדעת. אמנם לעתיד לבוא כל המועדים יתבטלו, ורק פורים לא יתבטל, אבל כל זה לעתיד לבוא. עכשיו, כדברי השיר ידוע, פורים זה רק פעם אחת בשנה, לא פעמיים, אבל היום הזה יכול לתת לנו קצת מבט מהו הביסום שצריך, שתיברנו, דווקא בארמית, כל שנה כולה אנחנו נגיד מלשון הקודש. יש יום אחד שרוממנו מכל השון, שנפגשים עם מה שאף פעם אנחנו לא יכולים למלל ולדבר ולסדר בתבניות מוסריות רגילות, וזה הביסום הפנימי, ואני חושב שנזכה כולנו. בימי הפורים האלה יזכרו אצלנו, נזכרים ונעשים. אני רוצה השם.